פרק חלק דף צדיק ת עמוד א מסכת סנהדרין. הדף מחולק לפניכם. כן, אנחנו בשורות הצרות, כן, אנחנו בשורות הצרות מלמד לפני ההתרחבות, 2, 4, 6, 8, 9 שורות לפני ההתרחבות. כן, בשורות הצרות. בשורות הצרות, איפה שכתוב תניה אידך. כן? מצאתם? אנחנו בסוגיה הדנה ב... באורך של תקופת ימות המשיח. כמה זמן זה? אז אנחנו עסקנו בפעם שעברה בדעה אומרת 40 שנה ו-70 שנה ו-3 דורות ואין להם משיח לישראל. כן, מצאנו אם כן 4 דעות בינתיים. כל זה באותה ברייתא. עכשיו אנחנו עוברים לברייתא אחרת שבה נאמר תניא אידך. כלומר יש לנו ברייתא אחרת, כן, 9 שורות לפני ההתרחבות. זה בשורות הצרות. כן, תניא אידך, רבי אליעזר אומר, ימות המשיח 40 שנה. זה כבר ראינו את הדעה הזאת, אבל עם, אפשר לומר, עם פסוק אחר. כן, אתם זוכרים? למעלה בשורה 6. שם היה כתוב, תניא רבי אליעזר אומר, ימות המשיח 40 שנה, שנאמר 40 שנה עקות בדור, ואילו כאן יש פסוק אחר. רבי אליעזר אומר, ימות המשיח 40 שנה, כתיב הכה, כתוב כאן, ויענך, וירעיבך, ויאכילך, הקמן, וכתיב התם, שמחנו, כימות עיניתנו שנאות ראינו רעה. כלומר, אם העינוי שלנו נמשך 40 שנה במדבר, סימן שימות המשיח, גם הם צריכים להיות 40 שנה. שרי שנאמר, שמחנו, כימות עיניתנו. כאן זו תפיסה אחרת לגמרי של ימות המשיח, מאשר מה שראינו לפני כן. כלומר, לפני כן רבי אליעזר אומר 40 שנה עקות בדור, מה זה אומר? 40 שנה צריך לבדוק אם הדור ראוי או לא ראוי. כלומר, נותנים לו איזה, כלומר, איזה מין, יש סבלנות אלוהית 40 שנה. פה מדובר על משהו אחר. אפשר לומר שזה כביכול שדור המשיח הוא הוא התיקון, אפשר לומר, של דור המדבר. אותו סגנון של זהות אנושית שמצאנו בדור המדבר, אותו פרופיל אנושי נמצא בימות המשיח. זאת אומרת, מה זה אומר דור המדבר? זה מי שיצא ממצרים ולא הצליח להגיע לארץ. אז צריך שהדור ההוא סוף סוף יגיע לארץ. כלומר, אותן הנשמות חוזרות. מה זה 40 שנה? אף זה 40 שנה. כמובן, זה נאמר כאן מאחורי הדור. רבי דוסא אומר, 400 שנה. איפה הוא לקח 400 שנה? פשוט. כתיב אחה, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. וכתיב התם, שמחנו, כימות עיניתנו. אז כיוון שהעינוי הוא היה צריך להיות 400 שנה, אז גם הגאולה זה 400 שנה. כלומר שיש איזה מין יחס של מטוטלת בין גלות לגאולה כדרכו של המהר"ל בספר נצח ישראל, שהגלות והגאולה הם שני צדדים של אותה המציאות. כן, כלומר, יש גילוי והיעדר. ריבונו של עולם גם מתגלה וגם מתכסה. לכן חייב להיות שבמהלך ההיסטוריה יהיו זמנים של, של היעדר, של, של, של הסתר פנים של הבורא, יחד עם תקופות של גילוי ומקבילות זו לזו. כן.
אז על אותו פסוק הם דורשים שנים שונות.
נכון.
אפשר להגיד, אם מי שיבוא בימינו יגיד, עשינו הגלות של 2,000 שנה, אז עכשיו צריך
לראות
המשיח גם
כן 2,000 שנה. האמת היא, מה שאתה אומר זה מעניין מאוד, כי הרי יש עוד דעות כאלה בגמרא, אנחנו לא קראנו את כל הדעות. אנחנו בינתיים בדעה אומרת 400 שנה. שהדעה שאומרת 400 שנה יש לה הרבה היגיון. כן? אם אנחנו אומרים שהזמן של המעגל ההיסטורי שלנו הוא 6,000 שנה, נכון? 6,000 שנה. אז מתי מתחילה הגאולה למי זה? אם ימות המשיח שצריכים להיות במהלך ההיסטוריה הם בתוך ה-6,000 שנה והם 400 שנה, אז מתי זה מתחיל? 400 שנה האחרונים, נכון? אז מתי זה מתחיל? 5,600, יפה מאוד. אני רואה שאתה יודע מתמטיקה, נכון? 6,000, אם אתה מוריד מזה 400 נשאר כמה? 5,600, יפה מאוד, נכון? אני יודע לספור 5,600. מתי זה היה? זה היה בשנת 1840 בגוי, כן? שנת תברש, שנת התור, נכון? שנת התור. זאת אומרת שזה דברי הגמרא, פה השיטה הזאת של רבי דוסה היא תואמת את שיטתו של ספר הזוהר, נכון? ספר הזוהר אומר שמתי הגאולה? גם כן, שנת תברש לאלף השישי. כלומר זה התחיל לפי זה בשנת 1840 לספירה הנוצרית, לפני יותר מ-160 שנה. 165 שנה אפילו. אמת או לא? שאני טועה. היה כבר, מה אתה אומר? מה זה כולל ימות המשיח? מה שלמדנו כל הזמן בשיעורים האחרונים. מה זה ימות המשיח? תגיד אתה. אני שואל אותך, מה זה ימות המשיח? אני לא יודע. ימות המשיח זה ברגע שאחד מהקרחונים ימאס. אני רוצה להבין מה הגדרה. הרי אתה מן הסתם יהודי מאמין בימות המשיח, אחד מ-13 העיקרים. אז זה ברור שלפני שהגעת למכון מאיר כבר הייתה לך דעה מה זה. אין יהודי, אני חושב שאין לו דעה, לא אמרתי ידיע, אבל דעה, מה זה ימות המשיח. אז אתה לא אותך, שאלתי אותו. אז ברנלי, אני פשוט יהודי פשוט, עכשיו הגעתי מן המאדים, ואני רוצה שיסבירו לי מה זה ימות המשיח. תגיד, אתה תגיד את זה ככה על כל אחד מ-13 העיקרים?
כן, כמו שאני לא יודע מה זה ציצית בעולמות העליונים.
לא ביקשתי ממך מה זה ציצית בעולמות העליונים. אם אני אשאל אותך מה זה ציצית, אתה כן תדע לענות לי. ציצית זה חוטים שהתורה ציפתה להניח בכתפות הבגדים. לא ביקשתי ממך, לא ביקשתי ממך מה עומד מאחורי, זה בדיוק הבעיה. אני ביקשתי אותך לדעת מה זה. מה זה ימות המשיח? אני פשוט אדם פשוט, אני הגעתי עכשיו מיפן. ביפן לא מדברים על משיח. פה שמעתי מדברים על משיח. אז תראי מה זה. תחילת תיקון העולם.
עצמאות.
וואלה, אם אתה אומר דבר כזה, אז אפשר להתחיל כבר ממצאת הגלגל. זאת אומרת, בתקופה הפרה-היסטורית, ההתחלה של תיקון העולם כשהומצא הגלגל. זאת אומרת שאז התחילו ימות המשיח. אבל זה לא ככה מקובל, נדמה לי, אצל היהודים. כשאומרים, לדבר על ימות המשיח, מדברים על משהו מאוד ספציפי, מאוד... מאוד... אני בינתיים מענה אותו, חכו. כן. אתה אומר שיש עצמאות מדינית לעם ישראל. אתה אומר, זה ימות המשיח. יפה. זה הגדרה ברורה, זה אני מתחיל לקבל. זאת אומרת, ימות המשיח, זה תקופה מאושרת, כנראה, שבה הסממן העיקרי זה שקודם כל חוזרת המלכות לישראל. יפה. ואז השאלה היא, כמה זמן הדבר הזה צריך להיערך?
ימות המשיח זה שם
של
מלכים
לגאולה? כן. ימות המשיח, גאולה, אני חושב שזה אותו דבר. אז זהו, זה מה שצריך לברר. זהו, זה מה שצריך לברר פה בסוגיה הזאת. כן? כי כשהגמרא אומרת 40 שנה, ואחד אומר 400 שנה, ברור שזה לא אותו דבר. אנחנו מדברים על דברים שונים לגמרי. מי שמדבר על 400 שנה, ברור שאיננו מדבר על חייו של אדם אחד. אדם אחד לא חי 400 שנה. לפחות לא בתקופות שלנו. לא שמענו על אדם בימינו שחי 400 שנה. שמעת על אחד כזה? לא, לא שמעת. עוד לא. יכול שזה יקרה, כן? יפתרו את הבעיה של הסתיידות העורקים. אז לך תדע, הרבה דברים. מדברים על זה, כן? הרי הזקנה בעיקר נגרמת על ידי הסתיידות העורקים. אם יצליחו לפתור את הבעיה הזאת, אנשים יחיו פה מאות בשנים. אבל עוד לא הגענו לזה. כן. אז אם כך, מה? ברור, ברור, זה מה שאנחנו רוצים לברר. אתה צודק, אנחנו רוצים לברר את הדעה שאומרת 400, כן? כיוון שזאת השורה שהגענו אליה בגמרא, חשוב לנו להבין את השורה הזאת. מה מתכוון מי שאומר 400 שנה? מי שאומר 400 שנה כנראה מתכוון לומר שהתהליך הכללי לוקח הרבה זמן. כלומר, אי אפשר להטיל את הכל על המשיח בלבד, זה הרבה עבודה. ולכן זה מחולק לאורך של 400 שנה. הרי מה אומר הרמב״ם למשל? בלכות גאולה. הוא כותב, המשיח הוא צריך להחזיר את המלכות לישראל, לקבץ נתחי ישראל, לבנות את בית המקדש, לכבוש את ארץ ישראל, להחזיר את הנבואה, להביא את השלום לעולם כולו. אפשר על בן אדם אחד להטיל את כל זה? לא משנה באיזה סדר. לא משנה באיזה סדר. זה אומר, הרמב״ם הסדר לא חשוב. העיקר שהוא עושה את הכל. עכשיו, לעשות את הכל, אפשר להסביר שהיהודים מתקבצים, יש איזו התעוררות, ואחר כך באים הגויים גם, נותנים עצמאות, או נותנים אוטונומיה, או מנדט בריטי, לא יודע מה, כלומר, זה, התהליכים האלה הם ארוכים, כן? זה שכל עם ישראל יקיים תורה ומצוות, זה גם כן לוקח זמן. גם זה מהתפקידים של המשיח. כלומר, יש הרבה הרבה דברים שצריך לעשות. לכן, מה? כן, מה שאנחנו עושים משיח בן דוד, כל החלוקות האלה שמחלקים את העבודה המשיחית למספר אנשים. כן, מתוך הידיעה שזה קשה לאדם אחד לעמוד בכל האתגרים בבת אחת. אז אם כך, כשמדובר על 400 שנה, מי שאומר 400 שנה מדבר על התהליך בכללו. ואכן, באמת לפי ספר הזוהר, התהליך מתחיל בשנת תברש.
מה היה לפני תברש?
היה תקוף צדיק תת. כן, השאלה היא מה באמת התרחש בשנת תברש. כן, עליית תלמידי הגר"א, זאת אומרת, היה אז ההתחלה של שינוי מאוד משמעותי בעולם מכמה בחינות. א', התחילה העלייה המסיבית, יחסית, לפי המושגים שלהם, לארץ ישראל. התחילו ההתיישבויות החקלאיות, מקווי ישראל וכדומה, פתח תקווה, ראש פינה, כל זה התחיל אז. וגם הייתה הערה רוחנית גדולה בעולם, שגדולי ישראל הרגישו אותה. ונוסף לכך, התחילה המהפכה התעשייתית. ואז השינוי הטכנולוגי והדמוגרפי האדיר שהאנושות הכירה ב-150 שנה האחרונות. כל זה מתחיל משנת תברש. וכל זה קשור זה לזה. מובן? אי אפשר שעם ישראל ייגאל בעולם פרימיטיבי. כלומר, זאת אומרת, המאורע של הגאולה הוא בעל משמעות אוניברסלית. אז אתה עכשיו בונה מדינה, צריך שיהיה לזה השלכות על כל התרבות האנושית. אז צריך גם שהעולם יהפוך לכפר גלובלי, מה שקורה היום. צריך גם שהתפיסות המנטליות תתפתחנה. היום המשמעות של המאורע של גאולת ישראל היא הרבה יותר עמוקה בנפשות מאשר לפני 1,000 שנה. תאר לעצמך שלפני 1,000 שנה הייתה קמה מדינת ישראל. אז הייתה עוד מדינה קמה במזרח התיכון, וזה לא היה משנה לאף אחד. היו יהודים קצת. היו התנגדויות מן הסתם. זה סתר את התיאולוגיה הנוצרית גם אז. אבל זה לא היווה שינוי עמוק בהלכי החשיבה של בני אדם. כיוון שממילא החשיבה של בני אדם הייתה פרימיטיבית. וסתומה. כן, בבקשה.
אתה מנסה להגיע ל-400 שנה אבסולוטית, או להגיד שזה הרבה זמן?
כתוב כאן 400 שנה, מה אני אעשה?
בתורה כתוב שאנחנו נהיה עבדים במצרים 400 שנה.
נכון. אז התורה לא אמרה את האמת?
לא, אז אולי התכוונה גם שם שזו תקופה ארוכה, והיא עובדה אחרי 2010 לצע.
לא, יצאנו אחרי 400 שנה. השאלה איך סופרים אותם? כן, יש לנו כלל גדול. יציאת מצרים צריכה להיות אחרי 400 שנה, אבל איך לספור את 400 שנה לא אמרו לך. זה כמו שלמשל, יש הוראות מטכ"ל, שלחייל מגיע 6 שעות שינה בכל יממה. כולם מסכימים, כל המפקדים מסכימים שמגיע לך על פקודת מטכ"ל 6 שעות. אבל לא אמרו לך מתי. ברגילה, תשלים, אני יודע, מה יש כל מיני.
למה אנחנו מנסים למצוא את זה?
את 400 שנה? כי כתוב בתורה 400 שנה, מה אני אעשה?
אפשר לספור 400 שנה במצרים? שום דרך אפשר.
אז מצאו טריקים, שמאז לידת יצחק. אתה צודק, אז מלידת יצחק. 400 שנה. לא כתוב גם שהוא יהיה במצרים, כתוב גר יהיה זרעך בארץ עולהם. לא. מה פתאום? לא. זה לא מה שכתוב. כתוב. גר יהיה זרעך. ואיזשהו שלב גם ועבדו, ועוד שלב מסוים יבינו אותם, וכל זה 400 שנה. מה? כי הרי גם בזמן שעבוד במצרים, גם ה-210 שנים שהיו במצרים, לא כל הזמן שהוא עבדו. במשך 130 שנה שמה לא קרה שום דבר. אז מה כמה נשאר לך? 80 שנה. סך הכל. כן? התקופה הקשה של השעבוד הייתה שנה אחת. זאת אומרת, שנה אחת. כן? תכבד העבודה על האנשים ועל ישעור בדברי שקר. כמה זמן זה היה? פחות משנה. זאת אומרת, כל התקופה, כל העינוי האדיר של מצרים, זה לא כל כך קשה כמו שחושבים. זה לקח כמה זמן. זאת אומרת, יש תהליך בכללות, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם גבולות. 400 שנה. עכשיו, בתוך זה תכניס גר יזרעך בארץ אלוהים ועבדו ובינו אותה. נסדר. בסדר? מה הבעיה שלך? נכון. נכון.
עד היציאה לא...
מי אמר שלפני? לא, גם לפני כן, ברגע שנולד יצחק. זהו, גמרנו. לא, אז עיין. אז אני מציע, במקום... אוף! אני מציע, במקום להתווכח, עיין בעריכות, בנושא הזה, בספר גבורות השם למהר"ל מפראג, באחד הפרקים הראשונים, פרק ב' או ג', הוא דן בשאלה הזאת, מה המשמעות של עינוי או עבדות או גירות אחרי מלידת יצחק? הוא מסביר את זה. כן?
דבר שאני חושב
את זה. כן.
מה המשמעות ולהגיד לפני 1,000 שנה לדור, הם יכולים להביא את המשיח. תוכל לא הטכנולוגיה התפתחה.
נכון, מאוד אי אפשר.
אז מה קורה שזכו ואיתה לא זכו? זאת אומרת, אתה אומר לדורות, תקשיב, כל מה שאתה עשו לא יעזור לכם.
לא, אז מי אמר? זכו? מה זה זכו? זכו, זה כמו שאתם תביאו את כל ההערה הגדולה הזאת שמצריכה כלים אנושיים רחבים, תביאו אותה בכוחות עצמכם, מכוח צדקותכם, ואז העולם ישתנה. ישתנה מהר. זה מה שזה אומר. אבל היו תקופות שבכלל לא היה שייך, אפילו אם זכו. למשל, לפי ספר הזוהר, 1,000 שנה אחרי חורבן הבית, אי אפשר להביא את הגאולה. שנאמר, נתנני שוממה, כל היום דבר. יום זה 1,000 שנה, כן, במשך 1,000 שנה אחרי החורבן, אי אפשר להביא את הגאולה. זה אומר הזוהר.
אז איך היה אפשר להביא מה שנצטעמי כל יום ויום שאני צריך להביא?
זה מה שמוכיח שלפי ספר הזוהר, האמונה העממית שאפשר להביא את המשיח היום, איננה נכונה.
מה זה להאמין
במשיח
כל יום שיכול להגיע?
אני לא יודע, זו אמונה עממית, שאין לה שום יסוד ביד.
אז אנחנו מבינים את זה, אחד מי"ג עיקרים אבל.
מה פתאום, זה לא כתוב י"ג עיקרים.
לא, שיר כזה שכל יום שיבוא.
אחר כלו בכל יום, פסיק, שיבוא. יש פסיק אחרי בכל יום. בכל יום אני אחר כלו, שיבוא. כן.
כל המספרים של התורה מתחמשת להם. כל יעבור, מה?
מה?
כל המספרים של התורה מתחמשת להם. כמו שיש להם עומדנים.
כל המספרים מדויקים.
כשאומרים 60,000 ריבוע,
איפה שהתורה אומרת שזה מדויק, זה מדויק. ואיפה שהתורה אומרת שזה לא מדויק, אז זה לא מדויק. למשל, כשהתורה אומרת שבני ישראל היו 600,000 ו-3,550, זה מדויק. כשהיא אומרת 60 ריבוע, אז היא אומרת בעצמה, כ-600,000 רגע. כן. הרב
בעצם אומר
אני לא אתנגד שהוא יבוא היום, רק אני אומר שזה לא עיקר באמונה. המחשבה הזאת שאני חייב להאמין שהמשיח יבוא היום, אז זה אומר שכל יום, שאתמול אני הפכתי לאפיקורוס. זאת אומרת שכל יום אני נהייתי אפיקורוס, כי הרי אתמול הוא לא הגיע, ואתמול זה היה היום מבחינתי.
לא, אבל
שאני
תגיד, הוא יכול לבוא
היום? האם הוא יכול? איך שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול. אבל אז יהיה זעזוע של המערכות. לא, הייתה תקופה שזה היה בלתי אפשרי. זה מה שאמרתי. היום כן, אבל הייתה תקופה שזה בלתי אפשרי. הוא אומר, ספר הזוהר, במשך 1,000 שנה אין לך מה לחפש. עברו 1,000 שנה מאז. זה לא רשום, זה כתוב בספר הזוהר. אני לא זוכר, על הפסוק כל היום דבר. כן? כן. אז זהו, זה בדיוק מה שלמדנו על רבי עקיבא. שרבי עקיבא טעה בזה. כן, זה הגמרא אמרה. שרבי עקיבא חשב שאפשר להביא את המשיח לפני שנת 4,000. משהו בלתי אפשרי. טוב.
זה
אריזה. אריזה, לא עליו שם. נכון, זה אחרי שעברו 1,000 שנה. הלאה. טוב, בואו נתקדם. אז אם כן, יש לנו פה 400 שנה, אנחנו רואים עכשיו במציאות שבעצם הדברים התרחשו כפי... אגב, גם במספרים, צריך להבין. הרבה פעמים הנביאים נתנו לנו מספרים. למשל, ירמיהו הנביא אומר, חבר'ה, אל תדאגו, גלות בבל זה 70 שנה. 70 שנה אומר על ירמיהו הנביא. יש רק בעיה שבספר התנ״ך עצמו יש חמישה אופנים שונים איך לספור את ה-70 שנה האלה. כלומר, ירמיהו אמר 70 שנה, מסכים, אבל איך 70 שנה הוא לא אמר לספור אותם? מובן? ויש שלושה שהם נכונים לפי הנבואה. שניים לא נכונים ושלושה נכונים. למה? לא, זה מוחלט שזה 70 שנה. לא, כי ה-70 שנה זה מוחלט כקטגוריית יסוד של גלות בבל. גלות בבל במהותה היא שייכת לתקופה של 70 שנה. מה זה אומר במציאות? זה תלוי בנסיבות ההיסטוריות. והנסיבות ההיסטוריות תלויות בבני אדם. לכן חישוב הקיצים הוא מלכתחילה בנוי בטעות.
אבל כשאתה אומר את זה, זה נשמע תמיד שאנחנו
מחפפים
אותם ועושים מה שאנחנו רוצים, עושים תרגילים.
כן, כן, ודאי, מחפפים אותם ועושים תרגילים. זה
בדיוק
היה.
אבל בסדר, למי שזה נוח,
לא
בסדר. לא,
אחרי...
לא. זה לא מתאים לו.
אבל זה לא יכול להיות, כי ההיסטוריה האנושית איננה האבסולוט. האבסולוט זה למעלה. יש כמין אידאה. תחשוב כמו מושגים של האידאות הפלטוניות. יש אידאת גלות בבל. היא צפה למעלה בעליונים, קוראים לה 70 שנה. אחר כך היא מחפשת איפה לנחות בהיסטוריה. איפה שיתנו לה לנחות, היא תנחת. מובן? ואז יוצא ש-70 שנה יכולים לעשות ככה, יכולים לעשות ככה, יכולים לעשות ככה. ברור? למה לא? מה לא?
זאת אומרת שלא היה מניע בעצם.
אני אסביר לכם דבר פשוטה. לגבי 70 שנה של גלות בבל. זה סוגיה שלמה במסכת מגילה. זהו תיאור סכמטי של ציר הזמן. בסדר? הכיוון הוא מימין לשמאל, כי אנחנו קודם בעברית. נבוכדנצר מלך בבל עלה לשלטון בשנת אחת למלכותו. בשנת שלוש למלכותו צר על ירושלים, ולקח בשבי חלק משרי יהודה, ביניהם את דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. בשנת 18 למלכותו, בשנת 7 למלכותו עשה עוד פעם מצור, ובשנת 18 למלכותו עוד פעם עשה מצור, ואז החריב את המקדש, בית ירושלים. מה? והגלה את ישראל. אחרי כמה זמן, נבוכדנצר מלך בבל מת. מלך אחריו, בנו, שקראו לו אוויל מרודף, ואחרי אוויל מרודף מלך בלשצר, ובשנת 52 שנה למלכות בבל, נפלה בבל. בסדר? כן. מה אתה אומר?
אחרי שהוא
הגלה את... לא, סליחה, לא בשנת 52,
אחרי שהוא הגלה את 10,000
איש
עם
יואחין,
לא, לא
יואחין, יואחין, סורו.
עם יואחין, אבל זה אחרי 11 שנה, הוא הרס את העיר.
נכון, נכון, אז מה? 11 שנה לפני כן הוא הגלה. כן, עכשיו.
זה לא יצא ככה.
למה?
כי 3 ועוד 11 זה 14, לא 8.
רגע, 18 תוריד 11 שנה, יוצא?
7.
נכון. אז זה בסדר. עכשיו, כשעברו 52 שנה מאז החורבן, כלומר, כשהגיעו לשנת 70 לגלות בבל, נפלה בבל, נכבשה על ידי כורש מלך פרס. בסדר? ואז בעצם עברו 70 שנה לגלות בבל. השאלה היא למה התכוון ירמיהו. אפשרות ראשונה להבין שירמיהו התכוון 70 שנה של בבל. כתוב הרי, במלות לבבל 70 שנה, תיפקדו. אז זאת אומרת, 70 שנה אחרי שנפלה בבל. זאת אומרת, מאז שהתחילה בבל, ואז עברו 70 שנה. בשנת 3 למלך אחשוורוש, הוא הוציא את כלי המגדל, סליחה. בשנת 71, דניאל התפלל. ככה מובא בספר דניאל. הוא אומר, אני דניאל, בינותי בספרים, איך כתוב שם? ספר דניאל. הנה, בשנת אחת לדריווש בן אחשוורוש מזרע מדי אשר הומלך על מלכות כסדים. בשנת אחת למולכו אני דניאל, בינותי בספרים, מספר השנים אשר היה דבר השם לירמיה הנביא, למלות לחורבות ירושלים, 70 שנה. ואז דניאל מתפלל תפילה ארוכה מאוד, בתחנונים, הוא אומר, עברו 70 שנה ולא גאלת אותנו. זאת אומרת שדניאל טעה. והוא חשב שה-70 שנה זה משנת אחת לנבוכד נצר. בשנת 3 למלך אחשוורוש, אחשוורוש אמר, עברו יותר מ-70 שנה מאז שנת 3 לנבוכד נצר. ואז הוא הוציא את כלי המקדש ושתה בהם וכלים מכלים שונים, נכון? מה עושים אחינו האשכנזים שמגיעים במגילה לביטוי וכלים מכלים שונים? הם אומרים, וכלים, כלים שונים, נכון? זאת אומרת שהם נושאים מנגינת אבל על זה שהוא משתמש בכלים של המקדש, נכון? זאת אומרת, עברו 70 שנה לשיטת החברות, זו השיטה השנייה.
למה
עושים 3? כי אז הובאו חלק מכלי המקדש. כי אז הובאו חלק מכלי המקדש על ידי נבוכדנצר. אז הוא אמר, הנה, התחילה הגלות שלהם, עברו 70 שנה, לא קורה כלום, אפשר להשתמש בכלים של המקדש. בסדר?
בלשצר תהיה לפני.
כן, בלשצר תהיה קצת לפניכם, כן, גם הוא עשה את החשבון פה, קצת ככה פה, התבלבל, כי הוא ספר מפה. בסדר?
פה,
שהייתה קצת לפני
גלות
ספרים
למשל, שיצאו לבד?
יש לי פעם שאלה, אז אני... פחות מפחות אותו. עכשיו, דילית, כמו שאלה. עכשיו, בשנת 18 למלכות פרס, כשעברו 70 שנה של חורבן הבית, הייתה חנוכת בית שני, בימי דריווש השני, מלך פרס. בסדר? עכשיו, כשהמלאך, אז אם כן יש לנו עוד אופן אחר לספור את ה-70 שנה. נכון? עכשיו, כשהמלאך נגלה לדניאל, מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, אתה בכלל לא הבנת את ירמיהו. מה הוא אומר לו? מה שכתוב 70 שנה בירמיהו, הכוונה ל-70 שבועים בכלל. 70 שבועים. מה זה שבועים? זה 7 שנים. אז 70 שבועים זה 490 שנה. אז הוא אומר לו, בכלל צריך לזכור 490 שנה מאז חורבן הבית הראשון עד חורבן הבית השני. בכלל אתה לא הבנת, זה עוד אפשרות נוספת. בספר דברי הימים כתוב שהצהרת כורש הייתה כדי לקיים את דברי ירמיהו למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. מתי הייתה הצהרת כורש? כאן. צריך להחליט. הנביאים בעצמם סודרים אחד את השני. כל אחד סופר את ה-70 שנה שלו מתי שהוא רוצה. העיקרון הוא ש-70 שנה זאת קטגוריה אבסולוטית. איך היא מופיעה בהיסטוריה? זה תלוי במאורעות. אותו דבר לגבי 400 שנה של אברהם אבינו. אם השיעבוד יהיה קשה, אז יצאו מהר. ואז נספור את 400 שנה לליטריקי. אם השיעבוד לא יהיה קשה מדי, יישארו 400 שנה במצרים. הרי זה, איך אני יודע? זה כזה מפורש בפרשת לך לך. הרי אומר לו, ועבדו והנו אותם 400 שנה. אחר כך אומר, ודור רביעי ישובו הנה. איך שלא תסובב את זה, 400 שנה ודור רביעי זה לא הולך ביחד. בסדר? אז זה או, מכאן שזה או 4 דורות, או 400 שנה. כן.
יש מצב שעולם מושלם שבו המוחלט מופיע גם במעשה ממש, יש לנו דוגמה לזה?
כן. דור המדבר. בדור המדבר הייתה התאמה בין המוחלט ליחסי. למשל, עין תחת עין, מה שסברנו.
בערכים, אבל לא בזמן.
מה?
בערכים. לא בזמן,
בדוגמה. בזמן, למשל, בטבע, טבעת נוח. כמה זמן היה נוח בטבע?
גם שנה
ונוח. תלוי. מחוץ לטבע עברה שנה. בתוך הטבע הוא 40 יום. כן, טוב. אפשר להמשיך? יש לך שלוש אפשרויות. אני אומר, שלושתן הן נכונות. כי הכתוב, יש פסוק בדברי הימים שאומר שהצהרת כורש הייתה אחרי 70 שנה. וזה ברור שזה היה אחרי שנה ראשונה של נבוכדנצר. יש בספר חגי ש-70 שנה זה היה מחורבן עד בניין, ויש בספר דניאל שזה מחורבן עד קורבן. אז שלושתם נכונים. זה של נבוכד, זה של אחשוורוש ושל בלשצר. בבקשה. כי ירמיהו לא רוצה לפרש. כי ירמיהו גם לא יכול לפרש. איך ירמיהו יכול לדעת מה תהיינה הנסיבות ההיסטוריות המאפשרות ל-70 שנה האלה להתממש?
נבואה?
לא, בכלל לא. תפקידה של נבואה זה להגיד את המוחלט. עכשיו, איך תהיינה הנסיבות המגשימות את המוחלט הזה? זה תלוי בכל אחד. בסדר? זה תלוי בנסיבות ההיסטוריות.
בסוף שכן יהיה דבר כזה שהמוחלט יופיע ככה,
מן הסתם, הלאה. אז זה דיברנו פה על 400 שנה, אנחנו יודעים, כן, למה התכוון רבי דוסה, למרות שהוא עצמו כנראה לא ידע למה הוא מתכוון. כן, כשרבי דוסה אומר 400 שנה, הוא לא יודע לא על הצהרת בלפור, ולא על המושבות של חובבי ציון, ולא על כל הדברים האלה, כן. לא, זה בגלל שיש לנו בחירה. רבי אומר, כמה זמן אומר רבי? 365 כמניין ימות החמה. זאת אומרת, הגאולה צריכה להיות שנה. שנה שהיא 365 שנה. למה? שנאמר, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. אז שנה אחת. ושנת גאולי באה, 365 שנה. מה? יום נקם בליבי, שהוא זמן הגאולה, הוא שנה אחת. מה זה שנה? 365.
ויום זה יום של הקדוש ברוך
הוא? לא, אם זה יום של הקדוש ברוך הוא, זה מכפיל את זה עוד יותר.
מה?
מה?
לא ברור בדוגמה ולא ברור...
כי הוא אומר, שנת גאולי, אתה מודד אותה על ידי ימות החמה. ימות החמה, 365, כן? יום. שזה ימות החמה. כן? יום של השמש, 365, זה שנת גאולה. כלומר, תכפיל יום בשנת. יוצא 365 שנה. זאת אומרת שהגאולה לפי זה צריכה להתחיל בשנת תברש למדה. שזה בגוית כמה?
1875.
נכון. מה קרה אז? שום דבר מיוחד. מה אני אעשה? לא קרה שום דבר מיוחד בשנת תברש למדה. אולי אני לא שם לב, אבל... מה היה? לא, תברש למדחת, זה לא אותו דבר. בוקר לך בשנת תרלך, את בציר הענבים. יצאו מיפו על סוסים, חמשת הרוכבים. וזרח ברנה. אבל זה שלוש שנים אחר כך. בשנת תברש למדה, לא ידוע לי על כלום. אבל תסתכלו, יש פה... גרסה אחרת לדבר הזה ברשי. תסתכלו ברשי מצד ימין. כן, ואיפה שרשי, חמש שורות לפני סוף רשי. כותב רשי, ואיץ דה גרסה, יש גורסים. רבי אומר, 365 אלפים שנה. כן, 365 אלף שנה. יכתיב, שנת גאולי באה, ושנה של הקדוש ברוך הוא אך יהוה. יכתיב, כי אלף שנים בעיניך כיום. זאת אומרת, אם יום של הקדוש ברוך הוא זה אלף שנה, אז שנה של הקדוש ברוך הוא זה 365 אלף שנה. זה הזמן של לימוד המשיח. מה? למה? מה הבעיה? מה הבעיה? יוצא לפי זה. 6,000 שנה ועלמה. אז זה עובר את עלמה. היה הרמב״ם, בהקדמתו לפרק חלק, כשהוא מדבר על ימות המשיח, אומר שימות המשיח יהיו תמידיים. כלומר, הוא לא הולך על 365,000, אלא הולך על נצח. למה? כי לפי הרמב״ם זה ככה, שהמצב של העולם, כפי שאנחנו חיים אותו היום, או במהלך כל ההיסטוריה, הוא פרה-היסטוריה. כלומר, עולם שבו יש כל הזמן מלחמות, מחלות, קנאה ושנאה ותחרות, ואין בו נבואה, זה עולם לא נורמלי. איך אפשר לקבל את זה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם כל כך דפוק? אין זה אלא שזה מצב זמני של העולם. מה הצורך במצב הזמני? כשמכונה היא בדרך להסתדר, אז היא מתנדדת לכל כיוון. זה כמו מטוטלת. מטוטלת, עד שהיא מוצאת את עצמה, היא עושה הרבה בלגן, עד שבסוף היא מתיישבת. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, ברגע שהעולם מגיע לידי האיזון הנכון שבו, אין שום דבר שיוציא אותו מן האיזון. אז יוצא לפי זה שהרמב״ם כנראה הייתה לו גרסה קצת יותר מ-360, אז בעצם זה נצח. כלומר, מספר כזה גדול מבחינתי אני לא יכול להכיל אותו בנפש שלי.
אפשר להגיד שזה מסתיים בירת השח גם כן. 365,000.
ניקח אחורה 365,000 ונספור מאותו רגע שהתחיל. לא. לא, כי תאושנת גאולה
היא באה. לא, זה כל מה שאנחנו רוצים, לא?
לא, לא כל מה שאפשר. לא כל מה שרוצים. כן. זאת אומרת, שאפשר לראות, לפי התפיסה של הרמב״ם, את ימות המשיח כהתחלת ההיסטוריה. כל מה שקורה עכשיו זה ההיסטוריה הלא נורמלית. כשסוף סוף יבוא המשיח, נוכל סוף סוף להתחיל את ההיסטוריה. כן? הגיע הזמן להתחיל את ההיסטוריה. בסדר? אז זה הגרסה של רש"י. אבל מה זה אומר? בכל זאת, כל המספרים האלה, עם כל האורך שלהם, כן? אתה אומר 365,000. אבל אחרי 365,000, מה אתה עושה? כי השאלה מפורסמת. כן? לאדם ששמע הרצאה של אסטרונום, שאמר שעוד מיליארד שנה, השמש תכבה. ואז השומע אומר, האם אמרת מיליארד או מיליון? כן? שזה באמת שאלה שהיא לא רלוונטית בטווח הקרוב. אבל היא כן רלוונטית, זאת אומרת, מהבחינה המוחלטת. כי מה אחרית כל ההוויה, כל היש, כן? אי אפשר כל הזמן לחשוב רק במסגרת צרה של ה-20,000 שנה הקרובים. חייבים גם לחשוב קצת יותר בגדול. לאן כל זה הולך? אז מה זה אומר שאחרי 365,000 שנה, אז מה יהיה? יהיה עוד יותר טוב. זאת אומרת, כאן, צריך להבין שכל העניין של אורו של משיח, כל התפיסות האלה, זה בעצם רק מבוא להוויה עוד יותר מושלמת, אבל שאין בכוחנו להכיל אותה, בגלל שאנחנו עדיין מסומצמים. כלומר, לדבר על מה שקורה אחר כך, זה בערך כמו לבקש מעובר במעי אמו, לתאר לעצמו מהם החיים אחרי הלידה. אין לו שום מושג מזה. אור? אפילו אחרי שהוא נולד, הוא לא יודע מה המשמעות של החיים. למרות שבעיתון כותבים שדוד ושרה גולדברג שמחים להודיע על הולדת בנם דוקטור יוסף גולדברג. בסדר. אבל הוא עוד לא יודע. אז ברור, זה מה שזה אומר. נמשיך. מאי? מה הקשר למה? מה יום נקם בליבי? מה זה בליבי? הרי הקדוש ברוך הוא מדבר. כאילו, יש לב ויש משהו מחוץ ללב. אמר רבי יוחנן, לליבי גיליתי, לאיבריי לא גיליתי. מה זה איבריי? מה הקדוש ברוך הוא יש לו איברים? אז הוא גילה לישראל ולא גילה לאומות. זה אפשרות. כן, זאת אומרת שמה? הוא לא גילה לאומות מתי תבוא הגאולה ולישראל הוא כן גילה. זה אפשרות אחת. כלומר, הכוונה שהוא לא הוציא את זה לפועל, כן? הרי הלב זה המחשבות. האיברים זה מה שמוציא את המחשבות אל הפועל. אז הקדוש ברוך הוא שמר את תאריך הגאולה, אפשר לומר, בתחום המחשבה בלבד. לא נתן סימן גלוי בעולם. כן.
אם
כי הוא רמז. רמז, כן. הלב רומז. אפשר לי להבין דבר מלב אל לב. גם לי לדבר. כן? ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש אמר, לליבי גיליתי, למהלכי השרת לא גיליתי. כן, כאן זה יותר מתאים להסברה שאתה אמרת, שישראל הם לב שבאומות, ומהלכי השרת זה המלאכים החיים על אומות העולם. תנה אבי מי ברד רבי אבאו. ימות המשיח לישראל 7,000 שנה. עכשיו יש לנו פה מספרים קצת יותר גדולים, מה שראינו עד עכשיו, שנאמר, ומסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוהייך. אז כמה זמן יש מסוס בין חתן לקלה? 7 ימים, נכון? 7 ימי המשתה, אסור לחתן לעזוב את קלתו, נכון? 7 ימים. אז 7,000 שנה, כי זה ימים של הקדוש ברוך הוא. אה? הגיוני ביותר. כן. השאלה היא, מה זה 7,000 שנה? זה עולם מושלם, זה מה שזה אומר. הרי עולם לא מושלם, זה עולם של 6,000 שנה. 6 ימי המעשה, ביום השביעי שבת ויהי נפש. אתה רוצה עולם מושלם, צריך 7,000 שנה. פשוט מה. זה גמרא במסכת סנהדרין, מה שאתה אומר. גם במסכת סנהדרין, גם למדנו את זה פה בסנהדרין. למה זה נוגד? פה נדבר על אלמה, פה אתה מדבר על ימות המשיח. אלמה זה 6,000 שנה. ימות המשיח 7,000 שנה. מה יש? הרי אתה חושב שכשאומרים שיטה אלפי שני אבי אלמה, הכוונה שאחרי 6,000 שנה אין כלום. ככה זה נראה לך. לא, פתאום. אנחנו, מה למה להגביל את עצמנו? אם העולם יכול להיות בין מיליארדי שנים אחורה, למה שהוא לא יהיה בין מיליארדי שנים קדימה גם כן? אין סוף לו, ודאי, אבל זה ברור, אבל אי אפשר לצמצם את כל הגודל של הפעולה האלוהית לכמה אלפי שנה מסכנים. 6,000 שנה זה כלום. זה עובר עלינו ככה. תראה, בן אדם שחי 100 שנה, אז הוא כבר חי 1 מ-60 של כל ההיסטוריה לפי דבריך. זה כלום. לא משמעותי. אני אומר על מיליוני שנים, מיליארדי שנים, זה כבר אני מרגיש מרחב, אפשר לחיות, לנשום. בסדר? משל, איך כתוב? הרי סתם עולם, לפי מה שלמדנו באותה סוגיה בגמרא. כתוב, כשם שהארץ משמטת אחת לשבע שנים, כך העולם משמט אחת ל-7,000 שנה. זה כתוב מפורש בגמרא, נכון? באותה סוגיה שאמרת שיטה אלפי שנה, אבל כתוב גם ככה. אבל במסכת סנהדרין, שורה אחר כך כתוב, העולם משמט אחת ל-7,000 שנה. זאת אומרת, 7,000 שנה זה מקביל לשמיטה אחת. 7 שמיטות זה יוצא יובל. זאת אומרת, 50,000 שנה זה היחידה הבסיסית של ההיסטוריה. בסדר? עכשיו, כמה עולמות כאלה יש לקדוש ברוך הוא? גמרא במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא רוכב על כרוב קל וטס ב-18,000 עולמות שיש לו, נכון? שנאמר רכבת, מה? ג' עמוד ב', כן, שנאמר רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אל תקרא שנען אלא שאינן, מכאן שיש לו 18,000 עולמות שהוא שט בהן, נכון? אז 18,000 כפול 50,000, כמה יוצא? 900 מיליון, כן? כלומר, אתה מדבר פה על יחידה היסטורית כולל של 900 מיליון שנה, זה המינימום. על זה אנחנו מוכנים להתפשר, אבל 6,000 שנה מסכנים, צמצם אותנו. טוב, אמר רב יהודה, אמר שמואל. אגב, יש גם, יש שאלה לגבי האורך של קיומו של בית שלישי. דבר מעניין. בית ראשון, כמה זמן היה? 410. בית שני, 420. בית שלישי כמה? אז זה מעניין, אני לא ראיתי שום מקור בחז"ל שמתייחס לאורך הזמן של בית שלישי, אבל מצאתי לזה מקור בתוספות חכמי אנגליה. ויש תוספות חכמי אנגליה. חכמי אנגליה היו מבעלי התוספות לפני 800 שנה, 700 שנה. ואז הם מביאים מסורת, מוזר, אני לא יודע, לא ראיתי לזה שום מקור, אבל ככה הם כותבים. שבית שלישי יעמוד 830 שנה. איפה לקחו את המספר הזה? עשו פלוס, נכון? כלומר, הם קראו ברב קוק, שבית שלישי הוא הסינתזה של שני הבתים הראשונים, זה קדושת הכלל, זה קדושת הפרט, אז ביחד זה 830. אבל מה התכוונו אם כן בעלי התוספות של אנגליה? הם התכוונו לומר שאחרי 830 שנה הוא יחרב? ודאי שהוא לא יחרב, אלא הוא יפסיק להיות מקדש לבדו, אלא הקדושה המקדשית הולכת ומתפשטת בעולם כולו, עד שהעולם כולו נבלע בתוך המקדש הזה. לכן אפשר כבר לדבר יותר על מקדש לעומת העולם, זה הכוונה. כפי שמובא במפורש בסוף ספר זכריה, נכון? שיהיה כל סיר בירושלים קודש לשם, שהעזרה תתפשט על כל העיר, ואחר כך על מצילות הסוס יהיה קודש לשם. מה זה מצילות הסוס? זה התכשיט ששמים על המצח של הסוסים, ואז על המצח של הסוסים יהיה כתוב קודש לשם. מעניין, בינתיים אני מצאתי את זה רק על הכהן הגדול. זאת אומרת שהקדושה תתפשט על הכל. לכן אחרי 830 שנה יש איזו התמזגות של העולם עם ההוויה, עם המקדש, ואז נאמר יש הפסקה. חס וחלילה, איך יכול להיות בעיה חובה? הרי מה מחריב את המקדש? אומר המהר"ל, המתח שבין העולם לבין הנבדל. כן? המקדש הוא כמין שתל זר בתוך הבריאה. אז לא ייתכן שהוא יחזיק מעמד כל הזמן בעולם טבעי. לכן הטבע מתקומם נגדו. לכן המקדש נחרב מדי פעם. כלומר, הנס זה כשהוא קיים. כשהוא נחרב זה מובן. עכשיו, ברור שכאשר ההוויה מתעלה למדרגתו, אז הוא כבר לא צריך להיחרב. לפי היסוד של יום השמיני אחרי יום השביעי. מובן? טוב. מה שהיה, להוכיח. נכון? טוב, בואו נתקדם. אמר, רב נחמן בר יצחק אמר, לא סליחה, אני דילגתי, אמר רב יהודה, אמר שמואל, ימות המשיח כמיום שנברא העולם ועד עכשיו. אני מת על זה, ההגדרה הזאת. כמיום שנברא העולם ועד עכשיו. מה זה עכשיו הזה? זה עכשיו של רב יהודה אמר שמואל? זה הזמן שאנחנו קוראים? כן. מה? כמיום שנברא העולם ועד עכשיו. שנאמר, כימי השמיים על הארץ. זאת אומרת שכאילו ההיסטוריה מתקפלת לשניים. זאת אומרת, יש היסטוריה של הכנה והיסטוריה של הגשמה. בבחינת ויהי ערב, ויהי בוקר. ערב זה הזמן שבו לא נברא כלום. הכל נברא תמיד ביום. אז מה היה, בשביל מה יש הערב? כדי להכין. כלומר, יש היעדר לפני כל הוויה. לכן אומר, רב יהודה אמר שמואל, אומר, פשוט מאוד, ימות המשיח זה ההגשמה של מה שהוכן כל ימי ההיסטוריה. לכן ברגע שזה יתחיל, תכפיל את התאריך פי שניים ותדע מתי זה ייגמר. מובן? זה קצת מתאים לשיטה שהיא מובאת על ידי תלמידי הגר"א. מה קרה? הוא מקשיב. הוא קשור, הוא מרותק. כן. יש שיטה שמובאת על ידי תלמידי הגר"א, שהזמן שמי אדם הראשון ועד לידת דוד, הוא הזמן שבין לידת דוד לימות המשיח. מאיפה הם לקחו את זה, תלמידי הגר"א? זה באותו עיקרון. אפשר לומר שמה שהתנ"ך מתאר לנו, מבריאת העולם ועד דוד המלך, אפשר לומר, זה הצבת היסודות המאפשרים לעולם להיגאל. מדוד המלך ואילך, רק צריך להוציא את זה לפועל. בסדר? דוד הוא... מה? זה יוצא תפשין חץ. הקמת המדינה, זה יוצא בדיוק. אתה לוקח את התאריך של לידת דוד, מכפיל אותו בשניים, יוצא לך 5,708, שזה שנת הקמת המדינה. כי הם לא היו איתו, בגלל שהדברים קרו, אבל כשאחד מתלמידי הגר"א בירושלים התנצר, שניים מתלמידי הגר"א התנצרו בגלל הסיפור הזה, אז אחד מתלמידי הגר"א שהיה בלונדון, שלח אל אחד מהם מכתב, שבו הוא אומר, אתה טעית בחשבון, הנה זה מה שרבנו אומר. כן, מעניין. אתה יודע, אתה מזכיר לי שפעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק. מה הוא אומר על זה שאבא שלו, הרב קוק, זה דעת יחיד. אז הרב צבי יהודה אמר, באמת, הוא יחיד. יש אדם שהוא יחיד. מה אכפת לנו? הלאה. פשוט לא ידעו לקרוא. מה אני אעשה? אגב, הגר"א בעצמו כותב את החשבון הזה, בסגנון קצת שונה, באחד מספרי הקבלה שלו. והפירוש שלו לספרי הצניעות. הוא כותב מפורש, איך מחשבים את זמן הגאולה. הם פשוט לא ראו את הכתב יד הזה. בירושלים זה לא הגיע. ומעניין מאוד, שם הגר"א אומר, והנני משביע את הקורא באלוהי ישראל שלא יגלה את זה. כי זה כבר קרה, מה אתה רוצה? טוב. רב נחמן, אני לא רוצה פה לחזור על כל הדברים, בינתיים אני מאוד מקצר בדברים, כי אני חושב שעסקנו בזה הרבה, שלמדנו על 7,000 שנה או 6,000 שנה של העולם, אני חושב שלמדנו על זה הרבה, מהו המבנה של ההיסטוריה לפי הסיפור של ספר בראשית, אז חבל לחזור על זה, נכון? טוב. ומי שלא שמע, יכול לשמוע את זה בקלטת. עכשיו, רב נחמן בר יצחק אמר, כי מנוח עד עכשיו שנאמר, כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי. זאת אומרת, הוא לא מתחיל מבריאת העולם, אלא מזמנו של נוח. כן? זה כנראה קשור לשאלה, איך להתייחס לדורות שקדמו למבול. האם הם שייכים להיסטוריה שלנו או לא. טוב, מכאן ואלה, אחרי כל החשבונות האלה, יש כבר דיון על מהות ימות המשיח, ובזה נעסוק יותר בהרחבה בעזרת השם.